במשנה ג' היה בן עזאי אומר, הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם. את זה אנחנו עכשיו רוצים להשלים ולהבין עד הסוף לפי פירושו של המהר"ל. אז אם כן, היה כתוב במשנה, אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. כלומר, צריך להעריך כל אדם, כי לכל אחד יש תפקיד, וצריך ללמוד לא לזלזל בשום דבר, כי לכל דבר בעולם יש מקום. אומר המהר"ל, אנחנו נמצאים בדף קס"ה בתחתית העמוד, שתי שורות מן הסוף. דבר זה, אל יעשה שאין לך אדם שאין לו שעה. כלומר, שיש לכל אדם שעה מיוחדת. בקיצור, אצל כל אדם יש דבר ייחודי. אין דבר כזה כפיל בעולם. שאדם אחד בעצם היה אפשר להסתדר בלעדיו. לא נכון. זה מה שהתנה מלמד. כלומר, שיש לכל אדם שעה מיוחדת. יכול להיות באמת שעה אחת, יכול להיות יותר משעה אחת. בדף קס"ה, שתי שורות מן הסוף. מה? שמאלית. סוף העמוד ממש. שמאלית. כל אדם יש לו דבר ייחודי, שבשבילו הוא נברא, והוא מביא לעולם. אף על גב, שמצאנו בן גילו, כלומר, נכון שמצאנו דבר כזה ברבותינו, שיש אדם שבן גילו. מה זה בן גילו? דבר שמאוד מאוד דומה לו. מאוד דומה לו. כמעט זהה. כמעט. ועם כל זה שלכל אחד יש אחד שמאוד דומה לו, עד כדי כך שלפעמים אתה פוגש אחד, אתה אומר, וואי, אתה פלוני? לא, אני לא פלוני. אבל אתה כל כך דומה לו, נכון, מאוד דומה לו, מכל הבחינות, עם כל זה, היינו שהם קרובים במזל. כלומר, הם לא כפילים, אי אפשר, אין דבר כזה. אין שכפול.
יש מצב של תאומים.
גם תאומים, טביעות אצבעות שונות. אפילו תאומים זהים, טביעות אצבעות שונות. אין כפיל, אין דבר כזה, לא קיים. אחרת זה היה אבסורד, אחד היה מיותר. אם היה יכול להיות דבר כזה שכפול של אדם, שיהיה מישהו לגמרי שווה לו וזהה לו, אז אחד מיותר. שכמובן לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא חלילה וחס יברא דבר מיותר. כן? פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, אין דבר כזה. תמיד, כן? כן, בזכות הטביעות אצבעות גילו את הסוד הזה, אין דבר כזה. אחרת אי אפשר היה לזהות אדם בטביעות אצבעות, תמיד הוא יכול לטעון שיש עוד מישהו בעולם שיש לו אותן טביעות אצבעות, ואז לא יעזור כלום. אלא זה ברור שיש, כן, זה מה שהוא מסביר, יש דבר ייחודי בכל אחד ואחד, שהוא מגלה בזהותו משהו ייחודי מן הכלליות האלוקית. זה לא, אי אפשר ככה שיהיה לגמרי זהה, אבל בוודאי יש לכל אחד ואחד מזל בפני עצמו. כי אי אפשר שיהיה לשני בני אדם מזל אחד לגמרי. שאף שתי שערות אינם יונקים מגומה אחת. כל שכן שאין שני בני אדם יש להם מזל אחד. מזל אחד, מה זה מזל אחד? מה הכוונה? מה הוא מתכוון פה? מה, אבל כן, אבל זה מילה. מזל זה מה שנוזל. זה בא מלשון נוזל. כלומר, שפע אלוקי שגרם להופעת הנשמה הזאת. ומתוך זה, כמו שאמר יוסף, ייעוד אחר. כן, מתוך כוח נשמתי שונה, ייעוד שונה. כי הייעוד הוא תלוי בשורש הנשמה. אם כן, לא יכול להיות, לא ייתכן, שיהיה כזה שני בני אדם. אז זה נותן לכל אחד חשיבות עצומה, עד כדי כך שכל אחד צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, אבל זה לא מליצה, זה מאוד רציני. זאת אומרת, כן? לפעמים יש אדם ככה קצת חולשת דעת, מה אני עושה פה, מה אני שווה, בשביל מה אני פה בכלל, מי צריך אותי, כן? שזה כמובן חולשה, יש דבר כזה. אבל זה לא נכון מצד האמת, כי מצד האמת אין לך תחליף. זה גם מטיל אחריות עצומה. כי התפקיד שאני יכול למלא, אף אחד יכול לעשות במקומי. וזה עוד דבר אחד מלמד, אף פעם אל תתעסק בחיקוי. אף פעם. אוי ובוי מי שמתעסק בחיקוי. כן? חסיד שוטה. הוא עוסק בחיקוי של הרב שלו. אז הוא מחכה גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הלא טובים. אין דבר כזה. כל אחד צריך להיות ייחודי בזהותו. כמובן, צריך ללמוד. הרבה. עד שאתה מגלה את הנקודה הייחודית שבך, אז בשביל זה אתה לומד, ואתה משמש תלמידי חכמים, ואתה מתייעץ וכו'. אבל סוף סוף, הנקודה הייחודית שבך, היא ייחודית בך, ואף אחד לא יכול להיות במקומך. כן? זה דבר פשוט. מה?
חלק גדול מהלמידה גם לומד מכל אדם, זה חלק ממנו זה גם לראות איך הבן אדם מתנהג, להפנים, ברור שצריך לבדוק ולבחון אם זה מתאים, אם זה נכון או לא נכון, אבל כן. בסופו של דבר אתה מחכה את מה שהבן אדם השני עושה.
זהו, זה בדיוק שלא. אתה לומד מכל אדם, אבל אחר כך אתה.
אתה, אבל ממה שהוא עשה, ממה
שהבן אדם... אתה למדת ממנו ערך. איך אתה תתרגם את הערך הזה בחיים, זה תלוי כבר בך. לא בטוח שאתה תתרגם את הערך הזה בחיים, כמו שהוא תרגם את זה בחיים. זאת אומרת, למדת ממישהו מידת הזריזות. אז כל אחד זריז במלאכתו שלו. הוא זריז במלאכתו, אתה זריז במלאכתך. נכון, אתה צודק, למדת ממנו זריזות. סוף סוף אבל, אתה רואה, רב אחד, רבי עקיבא, 24 אלף תלמידים, כולם שונים אחד מן השני. הוא לא, אין פה שכפול. כל אחד היה עם אופי מיוחד. זה כלל גדול. אתה צודק. איזה הוא חכם, לומד מכל אדם. רק רגע, מה לומד מכל אדם? אם כבר למדת ממנו, למה אתה צריך ללמוד ממנו? ואם כבר למדת ממנו, למה אתה צריך ללמוד מעוד אחד? כי אני צריך ללמוד מכולם כדי להיות אני. כי אני צריך לרכז בתוכי את כל מה הטוב שיש בכולם, ולגלות על ידי זה את הטוב שבי. אבל באמת משמש תלמידי חכמים, הרבה. צריך לראות, אתה לומד מכל אחד ואחד. כל תלמיד חכם יש לו נקודה ייחודית שצריך לקלוט אותה לתוכך. אחר כך, מכוח זה, אתה מגלה את הצד הייחודי שבך. לא יכול להיות כפילות. מה?
העולם נברא בשבילי, וכל המציאים יפה שחרק, כאילו יוצא לעולם ולא. זה נכון גם לגבי התפיסה של גוי?
מה, אתה שואל אם גם אצל גוי יש את הבחינה הזאת שכל אדם הוא בעל דבר ייחודי? כן. כל גוי הוא בעל דבר ייחודי, ברור.
כל
גוי יש לו תפקיד, כן, יש לו תפקיד. אמנם, מה? מה? כן, זה פחות בולט מאשר בישראל. זה פחות בולט מאשר בישראל, אבל בכל זאת זה קיים. כן.
אפילו לא אנשים, גם פרטים קטנים, פתרון. לפעמים פרטים קטנים אפילו מצלים את החיים של אנשים בכל מיני.
נכון.
לכל דבר יש...
כן, תפקיד, נכון. כן, ברור. כן. אז לכן אל תהיה בז לכל אדם. ככה כתוב במשנה. ואל תהי בז לכל אדם, כל אדם. כל אחד ואחד יש לו תפקיד. ובאמת מצאנו בגמרא, איך רבותינו התייחסו בכבוד לכל אדם. מעולם לא הקדים אדם את רבן יוחנן בן זכאי באמירת שלום. אפילו גוי. למה צריך להגיד אפילו גוי? זהו, זה העניין. אפילו גוי. ורבי פנחס בן יאיר הולך בדרך עם
אבו שלו.
אוקיי, זה אחד. ומה עוד? עם יהודי בן ברית ושאינו בן ברית. אז הוא הגיע לפני נער גיני וביקש שיפתח את ממיו כדי שילך למלא את שליחותו. יש לו מצווה. כן? טוב, כמובן, לפני רבי פנחס בן יאיר ברור שהנער נפתח. מה, פשוט. טוב, אחר כך כמובן רוצה להיסגר. הוא אומר, רק רגע. יש מישהו איתי. מה עם היהודי הזה? טוב, נו, בסדר. בשבילך, קדימה. עוד פעם נפטר בשביל היהודי. אחר כך, מה הוא אומר? נו, ומה עם הישמעאלי הזה, הגוי הזה שהולך איתנו? מה, מגיע לו נס? בני לוייה, מה, מלווים, זה לא יפה, הולכים בדרך. גם זה צריך לתת לו כבוד. אז נפטר גם בשבילו. זאת אומרת, בקיצור, כל אחד, תפקיד. כן, ולכן כתוב לכל אדם. זה כללי. כמובן, בישראל זה יותר בולט. למה בישראל זה יותר בולט? כי יש בישראל מדרגת הכלליות. זאת אומרת שעם ישראל מרכז בתוכו את כל הערכים שבעולם. אז עכשיו התפקיד של כל אחד הופך להיות קריטי. אתם מבינים? זה יותר קריטי. ניתן דוגמה כדי שתבינו. כן? עשרה מישראל זה מניין. זאת אומרת, העיקר זה כמובן שיש שכינה כשיש קבוצה של עשרה. נכון? כל אחד הוא קריטי. כדי שמה? כדי שזה יתגלה. אחד יוצא, בלעדך אין מניין. זאת אומרת, אתה, התפקיד שכל אחד ממלא, הוא הופך להיות קריטי כדי לגלות את הכלליות. אצל אומות העולם יש לכל אחד ערך, רק הערך הזה הוא במובן שהוא נברא בצלם, והדבר הזה לא דומה לזולתו, אבל הוא לא מקבל את התפקיד לגלות את הכלליות כמו בישראל. לכן זה פחות בולט, אבל זה קיים, זה קיים. כל גוי יש לו תפקיד ייחודי, ברור?
הרב, יש דרך בלימוד במשנה על הדת להתייחס באופן שונה, כל פעם שמדברים על אדם, אם נתייחס יותר ליהודי, או כל פעם זה כללי,
טוב, זו שאלה טובה, מה שאתה שואל. אולי נדבר על זה. זו שאלה טובה, באמת. האם פה מתייחסים לכלל האדם שבאנושות, או האם מתייחסים לאדם שבישראל? לפעמים מצאנו באמת דעות כאלה שונות. כן. חביב אדם שנברא בצלם אלוקים. שאלה, מה זה חביב אדם שנברא בצלם אלוקים? כשאני אומר המילה אדם, יש לזה שתי משמעויות. כלל האדם, או אתה נקרא אדם, אתם קרואים אדם. אז לכן זה צריך בירור. אבל באופן כללי, פה אל תיבז לכל אדם, יום אחד תצטרך. תצטרך אפילו האדם הזה שנראה לך פחות ופשוט, תצטרך אותו. כל אחד יש לו תפקיד. כי אי אפשר שיהיה לשני בני אדם מזל אחד לגמרי, לגמרי. שאף שתי שערות אינם יונקים מגומה אחת, כל שכן שהם בני אדם, שאין שני בני אדם, יש להם מזל אחד. ומאחר שיש לכל אחד ואחד מזל בפני עצמו, מה שאין לאחר, הרי הוא ממציאות העולם. שהוא, כלומר, כל אדם, הוא ממציאות העולם. כלומר, העולם לא קיים בלעדיו. כן? כמו שאם אחד יוצא מן המניין, אין מניין. אז כרגע זה, מציאות העולם, זה כל בני אדם. חסר אחד? בעיה. הרי הוא ממציאות העולם, שהרי העולם הוא מסודר תחת המזל. כלומר, תחת הגילוי האלוקי עכשיו. העולם עכשיו, כפי שהוא, מגלה את אלוקותו של הקדוש ברוך הוא, לפי כל הפרטים שבו. לא יכול להיות חסר פרט אחד. ובמה שיש לכל אדם מזל בפני עצמו, הרי כל אחד ואחד נחשב ממציאות העולם. כל אדם ואדם, בשבילי נברא העולם. בשבילי קיים העולם. בי תלוי עתיד העולם. הוא משלים את העולם. עד שמצד כל בני אדם שהם בעולם, העולם שלם. כלומר, עולם שלם זה עולם שאני מתייחס לכל מה שכרגע בונה את הציור הזה שנקרא עולם. אם יש לך ציור, ופתאום באמצע חסרים קווים, אתה לא מבין את הציור. לפעמים יש משחק כזה, להשלים את הקווים כדי לגלות את הצורה, נכון? אז עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על העולם, כי ביה השם צור עולמים. אם יהיה חסר פרטים, אתה לא תראה תמונת העולם. יהיה חסר משהו בציור העולם. ולכן עולם שלם זה עולם שבו הבנת את הערך של כל אחד, כל אחד ואחד, כל דבר ודבר. זה כמובן מאוד קשה להבין את הערך של כל דבר ודבר. אבל באופן כללי מתייחסים לזה. אברהם אבינו, כן? הוא המחנך הגדול לדבר הזה. הוא מתפלל להציל. למה? כי מה יהיה? על זה הוויכוח שלו עם הקדוש ברוך הוא. מה יהיה אם יש 50 צדיקים? ו-40? ו-30? ו-20? עולם יהיה חסר. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את הוויכוח הזה עם אברהם אבינו. מאוד. אם הוא לא היה אוהב את הוויכוח הזה, הוא אומר, עד כאן. אבל הוא מנהל איתו מסע ומתן. למה? כי אברהם אבינו מגלה את הערך הזה. אי אפשר לזלזל בכלום. מה אכפת לי? שהעולם יתפוצץ. אם העולם יתפוצץ, גם אתה מתפוצץ. אתה לא בתוך עולם. אתה בתוך עולם קיים, עם כל הפרטים שבו. לכן ענייננו תמיד לקיים. אנחנו עסוקים בקיום הבריאה. אנחנו עסוקים בקיום המציאות. ואף פעם לא בפגיעה במציאות. ולפעמים זה להוריד את הקוצים, אבל צריך להיות בטוחים שפוגעים בקוצים ולא בעיצים. לפעמים זה שאתה מוריד את הקוצים, אתה גם מוריד את הפרחים. צריך זהירות גדולה מאוד. כן.
קצת קשה
להבין
מה זה משנה אם נגיד, אם אני אחליף מישהו אחר ששונה ממני בצורה, או באיזושהי תכונה מסוימת, זו דקות מסוימת, או...
מה זה עולם? עולם זה גילוי שם השם. גילוי שם השם במציאות. זה עולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, כשאתה פוגש שמיים וארץ, אתה פוגש את כוח הבורא, כלומר אתה פוגש את הבורא. עכשיו, אם העולם מופיע בכל פרטיו, מופיע יכולת אלוקית. כן, אני מדבר ב... לא, אני מדבר ממש. כי אם משהו, אם אדם, לא משנה מהו, אם הכוחות שהוא בא לעולם, כל אדם בא לעולם עם כוחות מסוימים, כוחות האלה לא יתגלו, הם יכולים להתגלות בך, כי אתה מה שאתה. אם אין אני לי, מי לי? הלל היה אומר דברים, דבר מאוד מאוד חריף, כתוב במסכת סוכה, דבר מאוד חריף. הרי לא היה ענב כהלל, נכון? לא היה ענב כהלל. הוא היה ידוע בענוותנותו, בגלל זה נפסקה הלכה כמותו נגד שמיים. זה רק מראה כמה הוא היה ענב. והוא אמר את המשפט הבא, כשאני כאן, הכל כאן. נו, איפה הענבה? מסביר תוספות שיש אומרים שהכוונה היא כזאת, כשאני כאן, אני כאן, כן? הכל כאן זה השם כאן. ורמז, הלל בגמטריה, שם השם. א' וד' ונ' וי' 65. זאת אומרת ככה, הלל גילה את הסוד הזה. למה אני חייב להיות לעצמי, אם אין אני לי בלי? כי אם אני לא מצליח לגלות את הערך המוחלט שבי, משהו מן הגילוי של מלכות השם בעולם חסר. פגעת באופת מלכות השם בעולם. זה משהו שרואים אותו ביותר. אתה תבדוק שיש דבר שאחד יודע לעשות והשני למד כמו הוא לא יודע לעשות אותו.
אני בטוח שאם לא הייתי נולד, או אם מישהו לא היה נולד, או שאולי היה קיים,
כן?
עולם לא יסתדר מצוין גם בלעדיו.
אתה חושב ככה. אבל אתה חושב ככה.
זה די פשוט.
לא, זה דווקא לא פשוט בכלל.
אם אתה לא נמצא באיזשהו מסגרת שהוא רגיל להיות בה, אז המסגרת הזאת מסתדרת, אז היא מצליחה להסתדר, ומישהו אחר ממלא את המקום הזה, אתה ממלא את המקום הזה, ואנשים מצליחים למצוא להם את הדרך להמשיך
מה שאתה אומר, אני אסביר. אתה שואל טוב. מה שאתה אומר, אני אשאל אותך שאלה אחרת. העולם יכול להסתדר בלי רש"י? היה יכול להסתדר בלי רש"י. אם לא היה רש"י בעולם, היום יכול להיות שרוב העולם כבר לא רוב העולם. אולי אף אחד בעולם כבר לא ידע מה פירוש התורה.
אולי לא, אולי היה מישהו אחר
ש... לא, תסתכל. כשאתה אומר היום מילה בעברית, אתה שואל מאיפה אתה יודע? ככה זה הפירוש בעברית. מאיפה אנחנו יודעים שזה הפירוש? כי רש"י אמר שזה הפירוש. ומאיפה רש"י ידע? אתה מבין? לא היה רש"י בעולם, לא היינו מבינים תורה. אם אתה מאמין שהקיום של העולם תלוי בתורה, אז תבין שבלי רש"י לא הייתה לנו תורה. לא היינו מבינים את התורה. זה היה חתום סתום. ואם לא היה לנו רמב״ם? עכשיו, בגדולים זה בולט. בגדולים הדבר הזה הוא בולט. למה? כי הגדול תפס כל המקום שהיה ראוי לתפוס. קטן לא תפס את כל המקום. אבל בכל זאת. אז מה שאתה אומר, יש מסגרת קיימת, אני יודע מאיפה אתה... ההבנה שלך היא, טוב, המסגרת היא קיימת. אתה בתוך המסגרת, אתה לא בתוך המסגרת, העסק עובד. זה לא, כן? מכון מאיר קיים. בסדר? מכון מאיר קיים. מישהו יבוא, פלוני יבוא ללמוד, או לא יבוא ללמוד, מכון מאיר ממשיך להיות קיים. נכון? אבל מכון מאיר זה התלמידים. מה שעושה מכון מאיר זה התלמידים. עכשיו תתחיל להוריד לאט לאט תלמיד ועוד תלמיד ועוד תלמיד ועוד תלמיד ועוד תלמיד. כשאתה תוריד את התלמיד האחרון, מה יהיה?
חושך.
חלילה וחס, אין מכון מאיר. אז בתלמיד האחרון ראית את החשיבות. עכשיו תחליט שאחד לפני האחרון הוא דווקא יהיה זה שיהיה האחרון. ותחליט שאחד לפני האחרון הוא זה שיהיה האחרון. קיצור, אם יש לך מניין, אחד יוצא, אין מניין. עכשיו מי החליט שזה הוא היוצא? הבנת מה שאני אומר? לא האחרון זה שיצא עכשיו, והוא השאיר אותנו תשעה ואנחנו לא יכולים להגיש לא קדיש ולא קדושה, ולא להתפלל. נגיד שזה לא זה שיצא, זה מישהו אחר. הרי כל אחד יכול להיות זה שיצא. כלומר, החיסרון בהופעת השכינה יכול להיות תלוי בכל אחד ואחד. עכשיו, אתה חושב שהמסגרת היא קיימת מצד עצמה. לא, היא לא קיימת מצד עצמה. אנחנו פועלים לתת ערך למסגרת. אם באותו רגע שלא ניתן ערך למסגרת, המסגרת הזאת היא כלום. אם מישהו יבוא ויגיד, שמעתי יש מקום כזה נפלא, נקרא מכון מאיר. אוקיי, הוא בא לכאן, הוא מוצא את כל השערים סגורים. ואין אור, הכל מחובה. אז הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, זהו, הגעת למכון מאיר. בסדר, אבל מה זה? לא, זה סגור מזמן. אז זה מכון מאיר? זה כלום. זאת אומרת, זה הבנה שטחית לחשוב שהמסגרת היא קיימת מצד עצמה, ואתה רק מתברג בתוכה. מה פתאום? כל הערך של המסגרת הוא במי שנמצא בה. כי נגיד שיש עשרה ואחד מהם גוי, אז יש מניין, אין מניין. אבל יש עשרה, אז המסגרת קיימת, נכון? יש פה מסגרת של עשרה, אבל אחד מתברר, הוא גוי, הוא לא יהודי, אז אין מניין. מה אתה רואה? שכל אחד נותן את הערך למסגרת. כן.
מדברים על, נגיד, הסתכלות של ימינו על מציאות, היא יותר מציאות מערכתית, ארגונית. אז ארגון, יש לזה מין מסה קריטית שמתפקדת, שמתוך ארגון אין ערך לכל אחד מהפועלים, או לכל אחד מהעובדים, או לכל אחד מהחיילים, או לכל אחד... זה מין מסה קריטית כזאת, וברגע שאין אותה, אין את התקנים, אז באמת, אז יש פגיעה בזה, אבל אין את ה... איפה אנחנו רואים את הייחודיות של כל בן אדם ובן אדם? לא מצד זה שאם הוא האחרון או לא האחרון.
כן.
אם יש... צריכים 100 בשביל שיהיו, ויש 150.
אוקיי.
אז 120 גם יכולים להסתדר.
הבנתי, אתה שואל טוב, זה משלים את השאלה שמיר. אוקיי, צהל, זה דבר כזה?
אחד ישתמת מהצהל.
יופי, מצוין, טוב, יופי. צהל זה דבר כזה? זה מה שאתה אומר פה עכשיו? יופי. תאר לעצמך שקצין אחד בצהל יוצאים לקרב והוא בורח. בסדר, יש עוד הרבה קצינים. מה קורה לצבא? מזועזע. כל הצבא ברגע זה נחלש. או הפוך. קצין אחד רץ קדימה והוא מקריב את עצמו כדי להציל את חייו, את חייליו. מה קרה באותו רגע לצהל? התחזק.
השפיע על חיל הים?
השפיע, ועוד דרך על חיל הים. אתה לא יודע על כמה הוא השפיע על חיל הים, וכמה הוא השפיע על טייס. כי יש לו בראש, שעכשיו, תראה, אדם אחד, הוא הציל, הציל חיים. אולי אני מציל לא חיים של עשרה, אלא חיים של אלפים. כלומר, אתה רואה שבמיקומו של אדם אחד במערכה, או הצבא, לכן צהל אומר, אין מפקירים פצועים בשטח. בסדר, תשמע, אחד, מה אתה עושה מזה עסק? באמת, סך הכל אדם אחד, מה אני הולך לסכן עשרה בשביל אחד? זה לא בכל צבא שזה חשבון כזה, כי יש הרבה צבאות שזה לא חשבון כזה, זה חשבון של כדאיות. אומרים, מה, אתה הולך לסכן את החיים של עשרה בשביל אחד, מה הרווחת? אז זה שטות, מבחינה הסתברותית, אתה עושה שטות. אתה מסכן חיים של עשרה כדי להציל אחד ש... אולי. זה שטות. ובצהל אמרו לא נכון. בצהל אמרו זה לא נכון. החשבון הזה לא, הוא לא נכון יותר מזה. בשביל להציל אחד צריך לגייס את כל הצבא. מה קרה? ככה זה חשבון, כי הבנו שהסך הכל הזה הוא תלוי בערך שאחד יכול לגלות. אם אחד יגלה מסירות נפש והקרבה ומנהיגות, אני עכשיו נותן חיזוק עצום לכלל צהל. אם אחד יגלה חולשה והוא עם תפקיד של אחריות, החלשתי את כל צהל מהראשון עד לאחרון, כולם נחלשים. הבינו את זה? זאת אומרת, מה שציירת קודם, זה קוראים לזה פרו, זה מצרים. במצרים אין לזה שום חשיבות לכל אחד, כי כולם עבדים שווים. זה מה שפרו רצה לייסד, זה התרבות שהוא רצה לייסד. זה לא חשוב. מה?
עדיין עובדת
התרבות הזאת, היא עובדת, ונגד זה אנחנו נלחמים. בשביל זה לומדים פרקי אבות. כי אנחנו נלחמים נגד הפרוניות. אנחנו נלחמים נגד המצריות. זה בדיוק, מתוודים פדיתנו. מה זה פדיתנו? רק הוצאתנו גיאוגרפית? אלא הוצאתנו את זה מן הראש, שזה עובד ככה. רצת להגיד?
כן. אז סתם,
השאלה
שאתה רציתי לשאול זה, כאילו ברגע שבנם כאילו עוזב את העולם, איך כאילו יודעת כאילו שהוא נותן את החלק שלו פה?
איך האדם יודע או איך אנחנו יודעים?
איך, איך האדם עצמו יודע? הרי לא כל אחד כאילו יודע מה התיקון שאתה בא, אתה...
זה נקרא לבוא לדין, מה שאתה שואל. מה שמסופר בספרים שבאדם מיד עם פטירתו מן העולם הוא בא לדין, זה הכוונה. עושים איתו דין וחשבון, זה הכוונה. שואלים אותו, אומרים לו, הנה, לפי החיים, לפי הכוחות שקיבלת, אלה היו צריכים להיות החיים שלך. עכשיו מעבירים לו סרט ליד זה, מתוך זה מה הוא עשה, והוא בזה מקבל את הדינו. לא עושים כלום. זה לא מחממים לו את האצבעות.
לא, כאילו יש מצב כאילו שהוא חוזר פה בגלגול אחר, כאילו בגלל שהוא
למד
את
התיקון
שלו?
לא יודע מה זה לחזור בגלגול, כי זה עניינים, זה מושגים רוחניים, אבל באופן כללי זה דינו של האדם. נותנים לו אפשרות לראות מה מתוך מה שהוא היה צריך להיות, מה הוא הוציא לפועל, מה היה תלוי בו, לא תלוי בו. יש דברים שלא תלויים באדם, מה לעשות? כן? אבל מרים לו. וחכמים אומרים, מזה האדם נידון. זאת אומרת, אין לך דבר יותר שקשה לאדם מאשר לראות שיכולת להיות פה למלא תפקיד עצום, ובסוף הסתפקת בלהיות קטן, מה שנקרא להיות ראש קטן. על זה בעצמך אתה מתייסר. לא צריכים לייסר אותך בכלום. זה עצם היסורים שבאים אל האדם. כל אחד נכווה מחופתו של חברו. מה זאת אומרת? מביאים שני בני אדם עם אותו פוטנציאל לעולם, וכשהבני אדם, כשהאדם מסתלק, אומרים לו, תראה, אתה באת עם אותו פוטנציאל כמו הוא, תבדוק מה נהייתה ומה הוא נהיה. והאדם מזה מתייסר. לא צריך להוסיף כלום. זה עצם היסורים. עכשיו, באמת, זה הרגשת החיסרון הזאת בעולם היא מאוד מוחשית. מה? לא. אל תעשה כלום, תגיד, תבוא לעולם המת, ותגיד, מה? כל אחד עשה משהו יכול. אני החלטתי להיות כל היום על החוף, מה יכול להיות? מה קרה? כל אחד עשה מה שהוא עשה. הוא עבד קשה כל החיים שלו, הוא קיבלנו את אותם הכוחות. הוא החליט שעם הכוחות האלה הוא הציל את עם ישראל, ואני החלטתי לבלות את הימים שלי בעודו, מה יש? מה זאת אומרת? זה בדיוק החשבון. על זה אדם נותן את הדין. כל מה שאומרים שאדם ייתן את הדין זה על זה. אז שואלים אותו את אדם, האמנת, האם ציפית על ישועה, עסקת בפרי אביריביה, קבעת עיתים לתורה, מה זה השאלות? זה שאלות מנחות, האם הוצאת את הכוחות שלך לפועל לפי מה שקיבלת. לא לפי מה שלא קיבלת. כי אז אין דין. אדם יגיד, לא קיבלתי כוחות. מה? אני רמב״ם. לא קיבלתי כוחות להיות רמב״ם. אבל את הרמב״ם שואלים אם הוא נהיה רמב״ם. ואת רשי שואלים אם הוא נהיה רשי. ושלוים אלה שואלים אם הוא נהיה שלוים אלה.
ואם אדם ניסה לעשות משהו שהוא יכול להיות שבגלל הכוחות שלו ניסה ולא הצליח.
תלוי אם זה היה באונס או לא.
מי קובע את האונס עם הרעיון?
ריבונו של עולם. יש שופט כל הארץ. אל תדאג. יש מי שיודע לשפוט אם אדם זה היה תלוי בו או לא היה תלוי בו. אז אדם לא יכול להסתתר ביום מדהים אחרי טענת אונס. טענת אונס זה טוב בעולם הזה, אבל בעולם האמת יודעים מה טענת אונס ומה לא. הקדוש ברוך הוא לא דן את הדברים שהם לא תלויים. תינוק שנשבע. תינוק שנשבע. הריבונו של עולם יודע את האמת. זה לא הנושא. הנושא האמיתי שאדם צריך לדעת, אולי זה נראה, אתה יודע, מדברים על שכר ועונש ומציירים כל מיני דברים. זה הרבה יותר פשוט מזה. הרבה יותר פשוט ממה שמציירים. זה חשבון פשוט. באת לעולם עם כוחות מסוימים, יכולת למלא תפקיד מסוים, מילית או לא מילית, התקרבת או לא התקרבת, זה חשבון פשוט. לכן כל אחד חייב את ההשתדלות המרבית. כי בלי ההשתדלות המרבית הזאת, אז באמת יש פה טענה קשה. מה זה היה בזבוז קורות? מה זה היה בל תשחית? נתנו לך כוחות, בל תשחית. בזבזת את הכוחות שלך. עכשיו, יש תשובה אגב. יש תשובה, יש תיקון, יש מודעות, יש הבנה, יש כל מה שאתה רוצה. אבל אחרי כל המכלול הזה, זה דינו של האדם. על מה דינו של האדם? על מה דינו של האדם אם לא על זה? על מה? חשבון פשוט. כן.
חילוני הוא
נקרא דינו של נקרא? יכול להיות, כן, בטח.
למה?
כי הוא אף פעם לא למד. הוא אף פעם בעיקר לא הבין את הערך ואת החשיבות, גם אם הוא שמע בחדשות. אבל זה עוד לא אומר שהוא יפנים את הערך. לכן, באופן הרבה, בהרבה תחומים. מצד שני, יש דברים שהם שייכים לחיות של האדם. שאתה רואה, אני... שאדם לוקח חיות.
מה זאת אומרת, ברגע
שאדם
רואה שיש דבר כזה שקרת דעת, לא מהתפקיד שלו ללכת
ולפעמים אם זה
עושה
או לא עושה? זה מהתפקיד שלו, אלא אם כן, בתודעה הכוללת שלו, זה נראה דבר שבכלל לא שייך לו. כי הוא לא ראה בזה דבר שבכלל שייך לו. אתה מבין? אם יציירו, שנגיד, בפני אדם, ששמירת תורה ומצוות, זה דיכוי החופש. ואדם נורמלי אוהב חופש, נכון? אם יתזרו את זה, אז הוא בכלל לא ניסה להתקרב, סכנה. עכשיו, נכון, צריך להתעניין. הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם אפשרות להתעניין. אבל יש נסיבות, זה מושג שקיים, שאדם בגלל הרבה נסיבות לא הגיע לזה. אבל יש דברים שכן, זה לא נותן אפשרות לאדם להתחמק מכל החיות. כי יש דברים אחרים שכל יבוא אדם למשל ויתן טענה כזאת. אני אף פעם לא הייתי בית הכנסת ולא שמעתי אף פעם את עשרת הדיברות לא תרצח. אז מביאים אותו לדין כי הוא רצח. לא ידעתי שזה בכלל אסור. אפשר לקבל טענה כזאת? כי יש גם גדר של מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. ככה הלל הביא את האדם.
דברים כאילו קטנים, סתם כאילו, באדם שבאמת לא יש דבר לנו כאילו לעצור בתשיבה ראש כזה. הוא יכול כאילו לבוא בבית דין סברה ולהתחבא מאחורי טענה כזאת?
זה לא מתחבא, בבית דין של מעלה לא מתחבאים. יודעים את האמת, וגם אתה יודע את האמת. כל אחד יודע את האמת, זה לא להתחבא. בלמעלה אף אחד לא מתחבא, אף אחד... ההפך, אתה לא רוצה להתחבא. אתה רוצה להשיג את האמת, זה לא ככה. כן.
זה נכון להסתכל על מה שדיברנו בהתחלה, זה שני היבטים, באופן שיש את הכוחות הרוחניים לחוד, ואת הכוחות הגשמיים, הפיזיים לחוד. ואז אפשר אולי להבין את מה שהתכוון, עכשיו אני לא בא לעבודה, יש לי ממלא מקום. זה אבל בדיוק העניין, שזה ממלא את העבודה החומרית, הפיזית, הגשמית שלי בעולם הזה. זה לכל אחד יש מישהו שעכשיו אני צריך לבוא היום להזיז את זה מפה לפה, לא באתי מישהו אחר עשה את זה, באמת יש לי תחליף, אבל החיסרון הוא מהצד הרוחני בעצם. הצד הרוחני עכשיו לא משנה כמה מישהו יחליף את העבודה הפיזית שלי, הבחינה הרוחנית שלי חסרה בעולם.
מה שאתה אומר זה נכון?
אפשר גם באמת להבין ש...
מה שאתה אומר זה נכון? אבל זה לא רק רוחני, זה אמיתי. אם אדם לא בא לעבודה ומישהו אחר יעשה את תפקידו ואולי הוא לא יעשה כמותו. עכשיו אין לו ברירה, הוא לא יכול לבוא כי הוא חולה, אנוס. אבל אדם סתם סיפר סיפור והוא לא בא לעבודה ומישהו אחר מילא את מקומו ולא מילא את מקומו כמו. הוא רופא מנתח, רופא לב, ומי שמלא את מקומו הוא לא ידע כמו. ואז התוצאה, התוצאה היא התוצאה הידועה. אז מה תגיד? תגיד, אני לא מסתער, אני לא הייתי. מה, לא היית, אבל היית צריך להיות. יכולת להיות. התחמקת. אז זה נפקא מינה, זה עניין של החיות. זה, לכן אמרתי, זה מצד אחד זכות מאוד גדולה, לדעת שזה המצב, ומצד שני זה החיות עצומה. כי באמת צריך לקחת את העסק הזה ברצינות. זה מה שאדם צריך לבנות בחיים שלו. נטילת אחריות על מה שהוא צריך לעשות בעולם. צריך לקחת על זה אחריות, על מה שצריך לעשות בעולם. יבוא אדם ויגיד, למה להתחתן? כדי שיהיו ילדים ויהיה המשך לתולדות. תמיד יהיו אנשים שהתחתנו, אז למה אני צריך להתחתן? נכון או לא נכון?
הילדים שלך בחיים לא יהיו הילדים של החבר שלך.
זהו. זה כל העניין. מה זה יהיו ילדים. אנחנו לא עסוקים עכשיו בצון. אנחנו לא עסוקים עכשיו בלנסות לראות אם העולם יישאר במסה. אנחנו עסוקים באותן נשמות שצריכות להופיע דרכך על ידך בעולם. זה העניין, זה הרבה יותר רציני מזה. כן. הרבי אלעזר בן דורדיא. כן.
האם המשמעות של בן אדם הזה זה להראות לאנשים עד כמה התשובה היא חזקה?
כן, זה היה התפקיד שלו. כן, נכון. כלומר, מבחינתו, כן, זה נכון, זה היה התשובה, הוא עשה תשובה, ובזה הוא הכריע את כל העולם כולו לכף זכות, כן.
הוא קיבל את הרבי.
כן, כן. כי איתה את כל העולם כולו לכף זכות. אתה שואל אם הוא מילא בזה תפקידו. כן, ועדיין מילא בזה תפקידו. כן, כמו שחייל מוסר את נפשו והוא מת על קידוש השם. אז הוא מילא את תפקידו. המלא השלם שאין למעלה ממחיצתו. כי בשנייה תמצית עצומה של הופעת אמת בעולם. כן. לא בחר בזה כמובן, אבל עכשיו הוא הבין שצריך להביא את העול, את החיים שלו עד לתמצית של תיקון. אז הוא בשעה אחת הביא את כל החיים שלו למדרגה של תיקון. אז עכשיו יש, לא חייבים לעשות את זה ברגע ולא בשעה. כל החיים, כן, צריכים להיות עסוקים בזה. אבל כשמגיע אותו רגע, אותו רגע. כמו שרבי עקיבא מסר את נפשו על קידוש השם, למסור את נפשו בשביל התורה. בסדר? אז כשהוא מת על קידוש השם, הוא הביא את כל החיים שלו לתמצית של הופעה, שעד היום החיים האלה מאירים ונותנים לנו דוגמה. טוב, שבוע טוב וחודש טוב.